ארנבת וחזיר וכולי. אז אם כן, עוד איזה עניין שאדם צריך לשמור על הדיבור שלו, הדיבור שלו יהיה בלשון נקייה. לא לומר דברים, אם אפשר להגיד בלשון נקייה, לא לומר באופן אחר. כשלומדים הלכות והדברים צריכים להיות ברורים, אז התורה כותבת אותם באופן החלטי, שלא יהיה מלבול. אבל כי למד לשונך לדבר בלשון קצרה. אבל כשהתורה מספרת לנו, או במקום שאפשר, אז העריך הכתוב כדי לדבר בלשון נקייה. אני כבר סיפרתי לכם פעם שמישהו בא, כשהייתי במרכז הרב, במשפחה להתייעץ איתי על איזה בחור בישיבה בענייני שידוחים. והבחור הזה היה לא פשוט. אמרתי למשפחה, צריכים להגיד את האמת, אני אמרתי שהוא פר אדם. אחר כך לא מצא חן בעיניי שהתבטאתי בביטוי הזה. אז ניגשתי לרב ציודה ואמרתי לו, הוא גם מכיר את הבחור, כן? ואמרתי לו, שאלו אותי ואני אמרתי כך, מה הייתי צריך להגיד? אז הוא אמר לי, שהייתי צריך להגיד שהוא צריך תיקון במידות. לא להגיד שהמידות מקולקלות, אלא להגיד שצריך תיקון. לא להגיד על אדם שהוא חולה, אלא להגיד שהוא צריך רפואה. ואם המצב הוא כזה שהוא חולה מאוד, אז לא להגיד את המילים הללו, כי המילים הן פועלות. להגיד שהוא צריך רפואה גדולה, רפואה גדולה מאוד. להגיד בצד החיובי של הדברים. להתרגל לדבר בלשון יפה, בלשון נקייה. זה שפה של בני תורה, לדבר בלשון נקייה. אז דיברנו כבר שהדברים צריכים להיות אמיתיים, והדברים צריכים להיות בלשון נקייה, והמדרש אומר עוד דבר, גם לא לדבר דברים שלא צריך לדבר, לא רק איך לדבר, אלא מה לדבר. רבי יהושע דסקנין, בשם רבי לוי, אמר, מצינו תינוקות בימי דוד שלא טעמו טעם חטא, היו יודעים לדרוש את התורה ממתת פנים תמר, ממתת פנים טהור. והיה דוד מצלי עליהון. הוא שדוד אומר, אתה השם תשמרם, תשמור את התורה בליבם, תצרה מן הדור זו לעולם, כי הדור ההוא שהוא היה דור חייב כליה, אחר כל השבח הזה, יוצאים למלחמה ונופלים, אלא על ידי שהיו בהם דלטורים. הם מדברים לשון הרע. תלמידי חכמים, בני תורה, אולי בגלל שהם היו מדי צדיקים ודקדקו אצל אחרים וביקרו את אחרים והיו בעלי ביקורת גדולים לשם שמיים. זה לא טוב. צריך להיזהר, לא לדבר דברים שלא נכונים, לא טובים, דברים שליליים, לשון הרע, רכילות, הוצאת שם רע, חס וחלילה. אמרות השם, אמרות תורות. ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים, אמור ואמרת, כיוון שכאן יש איזו כפילות בדיבור, אז בא המדרש ואמר, אמירות צריכות להיות אמירות שלימות, מכל המובנים. אמור אל הכהנים בני אהרון. אומר הזוהר, למה צריך לכתוב בני אהרון? הכהנים. המצווה הזאת הולכת אל הכהנים, שנפש לא יתאמה בעמה. אחר כך בא עניינו של הכהן הגדול. בהתחלה הפרשה לא מדברת על הכהן הגדול, היא מדברת רק על הכהנים, שהם לא יתאמו סתם, אלא לקרובים בלבד. אומר הזוהר, כי כל המעלה של הכהנים הם מפני שהם בני אהרון. מה היה אצל אהרון מיוחד? שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום. אהרון היה מחבר את ישראל לאווירים שבשמיים. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אוהב את הבריות ומקרבן זה לזה. אוהב את הבריות ומקרבן לריבונו של עולם. הוא היה מאחד. זה היה עניינו של אהרון. זה גם המהות של התפקיד הזה. כמו שאומר המהר"ל בפרקי אבות. הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הוא מסביר מה זה, למה צריכים להזכיר הווי מתלמידיו של אהרון. אפשר היה לכתוב את המידות, כמו שבכל המשניות באבות. לא נזכר דוגמאות, אלא נזכר את המידות עצמם. וכאן כתוב, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מסביר המהר"ל. הווי מתלמידיו של אהרון, זה היה עניינו של אהרון. אהרון, התפקיד שלו היה לעמוד בין ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. אז הוא, בתפקיד הוא מחבר. כהנים הם שליחי דרחמנה ושליחי דידן. הם עומדים ומחברים בין ישראל לאביהם שבשמיים. כהן אחד, כשיש כהן אחד גדול, הוא מאחד את כל העם סביבו. בעצם המציאות שיש אחד, שכל העם מיוחד סביב בתפקידים המיוחדים שלו, הוא מייצג את כל העם כולו. זאת אומרת, במהות שלו הוא מאחד. המהות שלו היא הייתה תואמת את האישיות שלו, שהוא היה באמת כזה, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. באים חכמים ואומרים לנו, הווה מתלמידיו של אהרון. זאת אומרת, תהיה כמו אהרון, במובן זה, שתבין שכל עם ישראל זה עם אחד. ובגלל זה צריך להיות מאוחדים. כי המציאות היא באמת מאוחדת. רק צריך לגלות אותה ולהוציא אותה מן הכוח אל הפועל. ולא לעכב את הגילוי האמיתי של המציאות שעם ישראל זה עם אחד. אז אם כן, אומרת התורה, אמור אל הכהנים בני אהרון, שהם המשך, ממשיכים את עניינו של אהרון, את המדרגה של אהרון, נמשכים ממנה, ועל כן באה התורה, בתפקיד מיוחד, במדרגה מיוחדת, והם צריכים להימנע מלהתאמה. ונראה לי שאפשר כאן להסביר את הדברים באיזה עומק נוסף. אהרון, שהוא היה מייצג את כלל ישראל, מבטא את עניינו של עם ישראל ככלל. וכלל אין מיטה. מיטה יש בפרטים. כלל ישראל קיים. עם ישראל חי. הפרטים הם מתחלפים, הם משתנים, דור הולך ודור בא. אבל העם ממשיך וממשיך וממשיך. עם ממשיך את תפקידו. ממשיך את חייו. חייו נמשכים כל הזמן. אין מיטה. אז מי שבמדרגה כזאת, שהוא שייך אל הכלל, אז הוא פחות קשור, פחות שייך עם המקרים הפרטיים הללו, שבהם יש התחלפות ויש השתנות, אבל זה פרטים, ויותר שייך אל הכלל. אז מדרגת הכהנים היא מדרגה של קדושה. מדרגה של קדושה צריך להתרחק מהכניסה לפרטים, לפרטי פרטים, לקטנויות, ולראות את המציאות ברחבותה, בשלימותה, ולא להיכנס למשברים כאלה שהם שייכים יותר למצבים הקטנים החולפים. הכהנים הם צריכים להתרחק מטומאה, אלא אם כן ממש קרובים. הכלי יקר כאן מוסיף עוד נקודה, למה הם יכולים להתאמה לקרובים? הוא מסביר שככל מה שהמציאות יותר קדושה, יש פחות תומה. והנה הגמרא אומרת שבזמן רבי בטלה תומה. הגמרא בכתובות, כשרבי נפטר, אז כאילו היה מותר לכולם להתאמה. ככה מסבירה הגמרא. התוספות אומר שמישהו אומר שם שאילו היה בזמן פטירתו של רבנו תם, אף על פי שהוא כהן היה נטמע. כי אין תומה אצל צדיקים. אני לא אומר את זה למעשה, כן? אבל כי זה דעה בתוספות. אבל זה לא הדעה שמוסכמת על כולם, אבל יש כאן איזה נקודה שהיא, שככל מה שהאדם יותר צדיק, אז גם הגוף שלו הוא יותר שייך לקדושה ולא נטמע. לא כל כך נטמע. אז הכהנים, שהם שייכים למדרגת קדושה טבעית כזאת, הקרובים, אפילו שאירוע קרוב אליו, שזה אשתו, שיכול להיות שהיא ישראלית, אבל להיות והייתה אשתו, אז היא נתחברה לקדושת הכהונה, ועל כן, אומר הקליעקה, אז מותר להם להתאמע לקרובים, כי הקרובים הם לא כל כך במדרגה של טומאה כמו אחרים. ועל כל פנים, מלמד אותנו התורה, שעניין הזה של האבילות והצער והטומאה, טומאת מת, במדרגות הגבוהות צריכים להתעלות מעל זה. הכהן הגדול הוא בכלל גם לקרובים לא יכול להתאמע. מן המקדש לא יצא. מה? הוא צריך להיות מנותק מהמשפחה. כן, הכהן הגדול הוא כלל ישראלי. אין אצלו נפילה. כל המאורות האלה של הצער והכאב, הם מאורות קטנים, הם מאורות חולפים. המציאות הגדולה, הכללית, היא מתקדמת כל הזמן. אתה שייך לכלל ההופעה המציאותית. ולכן, להיות מרומם, להסתכל במבט נכון על ה... על התאומה, על תאומת מת, ועל כל הקשר עם הצער ועם האבלות. בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תקרחו כורחה בראשכם, אומרת התורה. אתם, מה הפירוש בנים אתם להשם אלוקיכם? אחד נפטר אביו, אומרת התורה, יש לך אבא. בנים אתם להשם אלוקיכם, האבא נמצא, האבא העיקרי נמצא. לא תקרחו כוחה, לא לקרוא, לא להיכנס למצב כזה של צער, של נפילה, של אובדן. צריך לקבל את הדברים בגדלות. יש המשכיות, לא ליפול ברוחם, לא לעשות מאבלות. יש אנשים ששוקים בזה, וכל חשק של החיים ולפעול ולעשות, פתאום הם מאבדים את הכל. זה לא דרכה של תורה. לא דרכה של תורה להצטער צער מוגזם. אין בכלל, המצווה להצטער אין בכלל. אומר רש"י את זה בכתובות. ועל כן אין אבלים פטורים משום מצווה שבתורה. העונן פטור מפני שהוא עסוק בטיפול, עוסק במצווה, פטור מן המצווה. אבל אחרי שטיפלו, ויש אחר כך גדרי אבלות, אז לא פטורים מן המצוות. כמו שאדם יש לו צער שעבדה ספינתו, אז הוא לא פטור מן המצוות, הוא צריך להתגבר על צערו. אז גם כאן, אם היה מצווה להצטער, אז העוסק במצווה פטור מן המצווה. אז לא היה צריך להיות חייב בתפילה או בדברים אחרים, כי אין לו, הוא עוסק במצווה. למשל, הוא מתחתן, הוא עוסק במצווה, אז הוא תרוד תרדה דה מצווה, אז הוא באמת פטור. אז חתן פטור מקריאת שמה. אבל לא פטור. למה? כי הוא לא חייב להצטער. אז אם הוא לא חייב, אז הוא צריך להתגבר. זאת אומרת, להסתכל באופן הנכון על איך להתייחס למקרה כזה שאדם מת לו, אדם קרוב, ידיד, חבר, להתייחס באופן נכון. לפני שנתיים, שלוש, לא זוכר, אז השתתפתי כאן ביום הזיכרון שעשו הנוער ביישוב, הם ניהלו את הדבר הזה, ועשו דברים מאוד מאוד יפים, משמעותיים, אבל הביאו איזה צער כזה שכאילו הכל עצוב, ועשו גם הצגה, ותראו את ה... את ה... איך קורה אסון, ואיך המשפחה נשברת וכו'. אחר כך אני למחרת, וזה מאוד הפריע לי הדבר הזה. יום הזיכרון זה לא יום שפתאום אדם רואה שיש איזה חור שחור בחיים, ואבדן שאין לו פתרונות וכו'. לא כך צריכים לסתכל יום הזיכרון. יום הזיכרון זה יום של גבורה, של אנשים שמסרו את נפשם מהקידוש השם. האנשים האלה נמצאים במקומות עליונים שהלוואי שנזכה להגיע אליהם. רק לקנא בהם אפשר, ולהתגאות בהם אפשר. ומשפחה שבנה נהרג על קידוש השם, היא צריכה לשמוח. יש קצת צער, אבל גם צמחה. צריכים להבין את הדבר הצריכה, זה להתגאות בזה. הקריב הקורבן. קורבן שמקריבים מפסידים המון. קורבן נפש מפסידים משהו. אבל זה קורבן לשם. זה מדרגה. רבי עקיבא אמר, כל ימה הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו. צריכים להסתכל אחרת על זה. אני ביקרתי את זה מאוד מאוד בבית הכנסת. אחר כך אני מקווה ששינו את, את הדבר הזה וישנו את האופי של, של, של יום הזיכרון, של ה... בצורה שהם עושים את הטקס של יום הזיכרון. זה הדרכה של התורה כאן בפרשה שלנו. הזכרנו את רבי עקיבא, אז אנחנו ממשיכים בפרשה. מצוות קידוש השם. יש מצווה לקדש את שם. לקדש את השם. איך המצווה הזאת היא צריכה, היא מחייבת אותנו, חס וחלילה, לא לעבור עבירות שהתורה אסרה אותן, ועד כדי מסירות נפש. כמובן שמצוות קידוש השם זה גם לעשות קידוש השם בחיים, ולא רק המצב הזה, אבל זה השיא של קידוש השם. המהר"ל מסביר יפה מאוד בנתיב אהבת השם, שמצוות קידוש השם זה שיא של, זה ההופעה של אהבת השם בשיאה, בשלמותה. אני רוצה להסביר את הדברים. המהר"ל דן, מצוות אהבת השם, מה עומק עניינה של המצווה הזאת? בכל מקום שהמהר"ל מדבר, הוא מחפש את השורש. אם יש מצווה לאהוב את ישראל, זה מפני שישראל הם אחד, אז צריכים לאהוב אחד את השני. זה מתחיל המציאות היא כזאת שאנחנו מאוחדים. אז ממילא צריך לגלות את האחדות הזאת. זה לא משהו מלאכותי שיש מצווה לאהוב את ישראל. אתה לא, הוא לא סימפתי הבחור הזה, אתה לא כל כך אוהב אותו, אתה מחויב לאהוב אותו. זה עצמך, זה עצמך בשרך. אדם צריך לאהוב את עצמו, אם הוא לא אוהב את עצמו, צריך ללכת לרופא, רופא נפש. ואותו דבר, אם הוא לא אוהב כלל ישראל, גם צריך ללכת לרופא נפש, כי הוא זה עצמו ובשרו. ואהבת לרעך כמוך, זה לא כמוך, זה לא להגיד, אתה אוהב את עצמך, תאהב גם אותו. אתה אוהב את עצמך, זה עצמך. זה מה שהתורה אומרת. זה לא מישהו אחר. אם כן, אהבת השם, שהתורה מצווה אותנו לבוא לריבונו של עולם, כי אנחנו שייכים אליו, כי אנחנו בטלים אליו, כי אנחנו בכלל לא נפרדים, כי הכל ממנו, השם אלוקינו, השם אחד, הכל העולם כולו, ובמיוחד עם ישראל, שהם שייכות היותר גדולה למקור האלוקי. כך הוא מסביר את מה שרבי עקיבא עשה, שכשסרקו את בשרו במסריקות של ברזל, אז רבי עקיבא קרא קריאת שמע, והאריך באחד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שאלו אותו תלמידה, ועד כאן. כלומר, הם ראו שיש כאן איזה דווקא, עכשיו צריך לקרוא קריאת שמע, וזה מה שהוא עושה ורוצת. זה העניין. מסביר המהר"ל, ש... ניתן לדוגמה שאנחנו אומרים קריאת שמע גם על המיטה, חוץ מאשר בבוקר ובערב, ותלמיד חכם לא צריך להגיד קריאת שמע, לא, מספיק שיגיד בידך הפקיד רוחי. כן, לא צריך להגיד את כל הדברים לפעמים, או אדם במצב שהזמן מצומצם, בידך הפקיד רוחי. זאת אומרת, יש עניין להגיד את המילה הזאת, הרוח שלי היא ניתנת לך. אנחנו הולכים לישון, בידך הפקיד רוחי, אני מוסר את עצמי אליך. אבל אם הוא אומר קריאת שמע, הוא לא צריך להגיד בידך הפקיד רוחי. למה? שואל המהר"ל. הוא אומר, כי שמע ישראל השם אלוקינו אחד, זה התוכן שבידך הפקיד רוחי. כשאנחנו אומרים השם אלוקינו השם אחד, אנחנו אומרים שאין עוד מלבדו, שכולנו שלו. זה עניינה של קריאה, של קבלת עול מלכות שמיים, לבטא את העניין שהכל שלו, שאנחנו בטלים אליו. ממילא, אז אהבה כמובן, אהבה, כי זה אחד, זה המקור של מצוות אהבת השם, זה התוכן הפנימי של מצוות אהבת השם. לפי זה, רבי עקיבא הוא אוהב את השם. כל ימי הייתי מצטער מתי אני אבטא את אהבה עד הכי גדולה. עד לפני שלמדתי את המהר"ל הזה הסברתי שכל ימי הוא רוצה להראות שהוא אוהב את השם. זה יהיה סימן. אם יקרה מצב כזה שהוא יצטרך למסור את הנפש, הוא מחכה לזה. להראות שהוא באמת אוהב את השם. אבל הלהראות הוא לא... זה רק כאילו סימן חיצוני. אני... לא עושה, לא עובר, חס וחלילה, לא עובר את העבירה הזאת שרוצים להכריח אותי, כי אני לא אעבור על דבר השם, וזה מראה כמה שאני אוהב את השם. אבל זה לא אהבת השם, זה גילוי שאני מוכן לעשות את הכל בשבילו. אבל כעת אני מתקרב אליו על ידי זה, על ידי שאני מוסר את הנפש. כן, זהו בדיוק. זה השיא של ההתקרבות עכשיו. עכשיו אני מוסר את עצמי אליו. אני אוהב אותו, אני רוצה להיות איתו. לא בגלל שאני אוהב אותו, אז אני לא אעשה נגדו שום דבר. אני רוצה את קרבתו. זאת אומרת, זה הצד החיובי. זה לא בגלל שאני אוהב אותו, אז אני לא אעשה דברים אחרים. אלא ברגע שאדם מוסר את נפשו על קידוש השם, הוא נבלע בתוך הגדולה האלוקית. זה שיא אהבה. כשאדם אוהב, הוא רוצה להתחבר, הוא רוצה להתקרב, להתקשר. אז זה שיא הקריאה. וזה המשמעות של השם אלוקינו, השם אחד. כלומר, הוא אמר את הפסוק הזה, כי זה מה שקורה איתו עכשיו. שהוא מקבל לעצמו עול מלכות שמיים, שהוא נהיה מדובק אל ריבונו של עולם, ומבטל כלפי הקדוש ברוך הוא, וזה שיא אהבה. הוא רצה, כאדם רוצה קרבת השם, רוצה הכי קרבה, הכי קרבה יכולה להיות על ידי שכולו נמסר לריבונו של עולם. לא צריכים, אנשים מסתכלים לפעמים על מצוות קידוש השם, מצווה שבדיעבד. החתילה שלא ניכלס בעיות כאלה, ולא נצטרך להתמודד עם זה, ואם צריך, חייבים לעמוד. מסכימים אפילו לעמוד. אבל לא מבקשים שזה יהיה. כשאדם יבקש את הדבר הזה, רבי עקיבא, מכל ימה הייתי מצטער מתי הזה פה פסוק זה לידי. יש מפרשים שרבי עקיבא, מה זה הייתי מצטער? למה לא כתוב הייתי מצפה? מה זה מצטער? הוא עשה תרגולים. דמיונים. אם נגיד יכריחו אותו לעשות את זה, צריך לתרגל. אם אדם נתקל אחר כך בלתי מוכן, אז בסוף הוא יכול להיכשל. צריך להתכונן להתמודדות. הוא היה מצייר את עצמו בנפש, חושב, הנה עכשיו, ככה כמו שיש בצטל קטן של רבי אלימלך מליז'נסק, שכשאדם פנוי ואין לו מה לעשות, אז יחשוב, ידמה לעצמו שיש כאן מדורה, ושהוא צריך למסור את הנפש על קידוש השם, והוא קופץ לתוך המדורה. אז אולי הכוונה מרגיש את הצער של השריפה, וזה כואב מאוד מאוד, מייסר מאוד, אבל מקבל עצמו, מוכן לקבל. רבי עקיבא, הייתי מצטער, אולי יסריקו את בשרי במסריקות של ברזל, איך זה כואב, אני אעמוד בזה. זאת אומרת, זה קשה, איסורים זה דבר קשה מאוד. אז רבי עקיבא ציפה, רבי עקיבא ראה בזה את האידיאל. ממילא, מישהו במצב כזה, שהוא מוכן באופן אמיתי, לא כשהוא אומר בבוקר בכל עברך ובכל נפשך ובכל מודיך, הוא ככה חולף על פני זה, אלא הוא חושב בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נותן את נפשך, חושב את זה ברצינות. אז אחר כך אם בא יצר הרע ואומר לו, מושך אותו לדבר מילים מה שאסור, אמר ואמרת, כן, לדבר דברים אסורים, או להתבטל, או לאירורים לא טובים. אם מוכן למסור את הנפש על קידוש השם, אז זה קשה לו, אז הוא יכול להדוף את כל הדברים האחרים הקטנים האלה שאדם נתקל בהם מפעם לפעם. אז הגבורה שלו, הרצון שלו, הנכונות שלו למסור את הנפש, היא נותנת לו כוחות להתגבר לחלוטין על כל דבר שבעולם. כי אפילו מוכן למסור את הנפש. זה מה שאומרת התורה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. למה זה כל כך קרוב? לא בשמיים, לא מעבר לים, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. בפיך להגיד שמה ישראל, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מודיך. תגיד את זה ברצינות, בפוקר, ותחשוב, באמת, הנה חינמי, מוכן למסור את הנפש? נו, אז כמובן, מוכן למסור את הנפש, לא להריר רירים רעים. וואו, מוכן, כל הדבר, יש לי, מקבל כוחות עצומים. אם אדם נחלש עד הערב, אז יגיד עוד פעם קריאת שמה בערב, זה יעזור לכל הלילה, וחוזר חלילה. ומצוות קידוש השם. הנכונות, מצוות קידוש השם, היא בעצם בעצמה, יש בה את הבחינה הזאת של קידוש השם. טוב, בפרשה שלנו יש גם את ספירת העומר. ואני רוצה לעמוד על נקודה, התחדשה לי בשנה שעברה, נחזור עליה. ספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה. יש בפסוק הזה ספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה. אז העיקרה של הספירה למה היא מיוחסת? לזה שהיא ממחרת השבת, שאנחנו יודעים שהשבת הזאת זה יום טוב של פסח, או עיקרה של הספירה, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. הספירה היא קשורה עם העומר, שאנחנו ככה סופרים, או הספירה היא קשורה עם המגמה לקראת חג השבועות. בספר החינוך הוא אומר שעניינה של הספירה היא קשורה עם חג השבועות. התכוננות לקראת חג מתן תורה. לספור, אז למה לא סופרים באופן הפוך, הוא שואל, שיתחילו לספור מ-49 עד שמגיעים ל-1, כי אנחנו מצפים אל המגמה, כן? כמו שסופרים לקראת איזה מטרה, אז אומרים, כן, 5, 4, 3, 2, 1. אז ככה צריך היה פה גם כן לספור. זה אומר, מכיוון שזה הרבה ימים, אז זה קצת ככה מתסכל, כל כך הרבה ימים יש לספור, אז התחילו לספור מהראשון. וכיוון שהיה עומר ביום הזה, אז סופרים לעומר, כאילו זה תלות לא עיקרית. לא אתה סופר בגלל העומר, אלא כיוון שזה היה ביום הזה, אז אז הספירה היא נקבעה על פי זה, אבל בעצם המגמה לקראת מתן תורה. אבל אתם יודעים שיש כאלה שיש שני נוסחאות, יש כאלה שסופרים לעומר ויש אומרים נוסח בעומר. העומר זאת אומרת שזה קשור ממש עם העומר. וגם לעומר שואל נימוקי יוסף, הרן בעצם, בסוף מסרת פסחים, הרן שואל, למה לא סופרים, למה אנחנו סופרים באופן כזה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר? לא סופרים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לספור לעומר, כמו ש... בכל ברכות שאנחנו מקיימים, אז זה עובר לעשייתם, זה בלמד, לא בעל. רק מצוות שיכולות לעשות על ידי אחרים, אז אנחנו סופרים, אומרים בעל את הברכה. אבל מצוות שאנחנו בעצמנו מחויבים לקיים, אנחנו סופרים לעסוק בדברי תורה וכו'. אז הוא אומר, כי כבר עבר העומר. אז אי אפשר להגיד לעומר. אם היה, היינו סופרים עד שנגיע לקרבת העומר, אז היה מתאים לספור ככה. אבל כיוון שעבר העומר. אז לא ספר לספור בלב. אבל אני חושב שאם אנחנו נתבונן, יש מקום להבין שהספירה היא באמת קשורה גם עם העומר. יש לעומר עניין... עניין מיוחד. זה יום מיוחד. זה יום שמתיר לנו את החדש. מתיר את החדש צריכים גם כן להתבונן. מה פירוש מתיר את החדש? מקודם היה אסור ועכשיו נסתלק האיסור, או עכשיו אנחנו נהיה מוכשרים לאכול מן החדש. כלומר, היום הזה רומם אותנו, זה לא היה סתם איסור. מקודם לא היינו מתאימים לזה. צריך לעבור איזה תהליך כדי לקבל את מתנת השם. הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו בכל שנה ושנה, והתבואה מתחילה לגדול, וראשית התבואה זה השעורים, והראשית זה הקצירה של לקחת את השעורים מן השדה, וזה יום מיוחד. בעצם היום הזה, יש כאן איזה עיצומו של יום שהוא מתיר. כשיש בית המקדש, רק קורבן מתיר. כשאין בית המקדש, היום מתיר. היום הוא, מה פירוש הוא מתיר? אז כפי שאני רוצה לומר, זה לא שהגענו, נגמר האיסור. אנחנו עכשיו התקדמנו ואנחנו רואים לאכול את זה. למה עברנו את חג הפסח, את היום הראשון של הפסח. הגענו ליום שזה יש לו ערך עצמי, ובזמן שבית המקדש קיים, אז מביאים עכשיו את הראשית כקציר. אז זה יום שיש לו את העוצמה הזאת שמתאים לזה, וכיוון שאנחנו עברנו את היום הזה, אז אנחנו כבר ראויים לאכול מן החדש. זאת אומרת, היום מכשיר אותנו. זה כמו ברכה שאדם מברך לפני אכילה, שהיא נותנת לו איזה מין כרטיס כניסה לאכול על שולחנו של מלך, לאכול מהבריאותיו של הקדוש ברוך הוא. אז היום הזה הוא מתיר. אם היום הזה מתיר, למה בזמן שבית המקדש קיים צריך לחכות לקורבן? כי בזמן שבית המקדש קיים, הכל יותר קדוש. כל המציאות יותר קדושה. צריך יותר הכשרה לקראת האכילה של החדש, ואז צריך את הקורבן. אתה מביא את הקורבן, כי כל המהלך של החיים יותר מרוממים. אז גם האכילה שאתה אוכל, מה שהקדוש ברוך הוא נותן, היא מרוממת. אתה צריך להתרומם אליה. להתרומם אליה זה להביא את הקורבן הזה. המצווה הזאת היא מצווה של התחלה, הפגישה הראשיתית עם כל הפריחה, עם כל התבואה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בשנה החדשה הזאת, הכל צריך להתחיל מן הקודש. ללמד לך שבעצם השורש של הכל מתחיל מן הקודש. אז אם כן, אני אוסיף על הנקודה שהרב עומד עליה. הבייטוסים, הם חשבו שלא יכול להיות שמחרת השבת זה מחרת יום טוב. כי אז יוצא שלפעמים זה יוצא שאפשר, שיצטרכו לקצור בשבת. אם זה מחרת יום טוב, אז יום טוב יכול לצאת ביום שישי, ואז יוצא שצריכים לקצור בשבת. איך יכול להיות? לצאת לשדה לקצור בשבת? לא ייתכן כדבר הזה. אז על כן הם פירשו שמחרת השבת זה שבת בראשית. אז אף פעם זה לא יכול לצאת העומר בשבת, כי תמיד זה יוצא ביום במוצאי שבת. אומר הרב, הם לא הבינו שיש קדושה בתוך המציאות. והתחלת כל דבר שהתחלתו היא במקור הקודש, ולכן הקצירה הזאת יש בה קדושה מיוחדת, והיא דוחה שבת. לא כל קצירה חס וחלילה דוחה שבת, אבל לא כל קצירה של מצווה דוחה שבת, אבל אין קצירה שהמצווה לקצור, יש מצווה להביא קורבנות מן החיטים, אבל לא צריכים המצווה לא לקצור. אבל כאן אתה מתחיל את ההתחלה וללמד לך שגם החול מקורו בקודש, ותחילתו של החול זה השורש שלו, שם זה במקור של קדושה, ולכן זה יכול לקרות גם בשבת, וזה דוחה את השבת. וחכמים עשו טקס גדול מאוד. אם היה צריך לקצור בשבת, היו מתאספים כבר קרוב למוצאי שבת, מתעסקים בשדה שם לקצור, והיו עושים את זה בעסק גדול, והיו אומרים מכריזים, זה אומר לו קצור, קצור, במעגל זה, מעגל זה, קופה זו, קופה זו, מין טקס כזה, שקוצרים בשבת, גם בשבת. ללמד לך שהקצירה, יש בה קדושה, קדושה עליונה, ילמד לך שגם בחול יש מקורו בקודש. כל דבר שאדם עושה צריך, גם דברי חול, צריך לחבר את זה אל המקור, לעשות את זה לשם שמיים, לעשות את זה עם עבודת השם. ההתחלה של כל הקיץ מתחילה להביא את הראשית לריבונו של עולם. אז ממילא לגלות שהכל שייך לריבונו של עולם. אתה קוצר, ואתה מביא, מניף, ואתה מביא את השעורים בתור קורבן, קורבן העומר, וזה להראות שהכל שייך לקדוש ברוך הוא. הכל מתחיל, הכל ממנו. אז הספירה היא קשורה עם זה. להפנים את ההכרה הזאת, שהכל מת השם, שהעומר הזה, הסעורים הללו, ואחר כך יבוא החיטים וכולי, הכל מאת השם. הספירה הזאת היא לא לקראת משהו, אלא להפנים. ולכן אנחנו גם סופרים בצורה כזאת, לפי המקובלים. אנחנו מתחילים מלמעלה למטה. חסד, גבורה, תפארת, למה לא מתחילים מלמטה למעלה? להתחיל ממידת המלכות, היום הראשון זה מלכות שבמלכות, יום השני, כן, מי שאומר את זה שם בסידור, כן, אז כן. היום היה הוד שבתפארת. זה הולך לפי, התחלת מלמעלה. אתה מתקדם או הולך אחורנית? אתה ממשיך את הקדושה העליונה אל כל המדרגות. אל כל מוליך את זה ממדרגה למדרגה, להפנים את זה מהשורש, מההתחלה, מהראשית, להמשיך את זה אל כל המהלך, אל כל השלימות. שבע כפול שבע, שבע זה שלימות, שבע כפול שבע זה שלימות גדולה, כן? אנחנו יש לנו את זה בימי השמיטה וכדומה. אז זאת אומרת, הספירה היא בעומר, לעומר, קשורה עם העומר. לא רק קשורה עם חג השבועות, עם חג מתן תורה. ולא צריכים להגיד שרק עם העול. שניהם, ספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את אומרת נופה. אתה גם לומד כאן, גם עושה כאן איזה משמעות של הכלה וקליטה של הקדושה שבתוך המציאות, וגם מתכונן לקדושה שמעל המציאות, אל מתן תורה. שני הדברים הללו. אלה הימים שאנחנו נמצאים בהם, ימי העומר. ימים גדולים. ימים קדושים מאוד. כן, גם צריכים זהירויות גדולות באופן מיוחד. בגלל קדושתם של הימים. זה מין חול המועד כזה. העצרת היא סיום חג הפסח. אז יש חול המועד עד שביעי של פסח, ויש חול המועד ארוך כזה עד העצרת. ימים גדולים. כבר דיברנו, ואני רוצה לחזור עוד בכמה מילים. אנחנו השבוע הזה, ברוך השם, נזכה להודות לריבונו של עולם ביום העצמאות על תקומת מדינת ישראל, על הקיבוץ גלויות, על התשובה, על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא היטיב איתנו, מיטיב איתנו בדור הזה. ואנחנו עושים את זה מתוך קדושה, מתוך לימוד תורה. צריך לעשות מה... זה קשה קצת המעבר הזה לפעמים מהשמחה המרוממת הזאת, המתרחבת הזאת, אל לימוד התורה, הלוך וחזור. זה קצת דורש מאמץ לעבור מעולם לעולם, ממצב למצב. אבל צריכים אנחנו לראות את הדברים האלה שהם הכל בעצם הולך יחד. לימוד התורה זה קשור, הכל ביחד. צריכים לתרגל את זה. זה ביום עצמאות באופן מיוחד אולי, אבל גם בשבת, גם בשאר הזדמנויות שאנחנו עוברים למצבים כאלה של שינוי ואווירה חדשה והתרוממות, ואיך לקשר את זה עם הקביעות, עם הסדר הזה של לימוד התורה. אבל זה ענייננו. לעשות את השבוע הזה, שבוע של רוממות של קדושה, רוממות של תורה. אני רוצה עוד נקודה אחת, שאני לא יודע אם זה שייך עכשיו או שייך בסוף הזמן, אבל אני רוצה להזכיר את הדבר הזה. אני לא יודע איך התנהגתם בחופש בין הזמן. צריך, תלמידי הישיבה צריכים לדעת, להגיד להורים מה הם עושים בישיבה. ולהשוויץ. להגיד להם כמה הם מרגישים התרוממות, כמה הם מרגישים התעלות, כמה הם מרגישים התפתחות. ההורים לא יודעים את זה, אם אתם לא אומרים. אז הם משערים, אבל יש הבדל בין מה שאדם משער ובין מה שאדם שומע באוזניו ורואה את הדבר הזה. להגיד, לשבח, לספר להורים כי אתם מצלזלים, לא רק להגיד סתם דברים של... מה נשמע וכו', להגיד, היום למדנו טוב מאוד, קדמנו, אנחנו עומדים מסכת בדרים, להגיד לפעמים איזה דברים שלמדתם, ששמעתם, להכניס את ההורים לאווירה של הישיבה, שהם ידעו איפה אתם נמצאים, שיהיה להם נחת רוח, זה מצוות כיבוד הורים. בשנים הקודמות, לפני, כבר עברו כמה שנים שזה לא עשינו כדבר הזה, אז היינו עושים בחג השבועות, מזמינים את ההורים. והיו באים הרבה הורים כאן, והיו עושים לימוד אבות ובנים במשך חג השבועות. היה מאוד מאוד מרומם אותם, הם היו מלאי נחה. אחר כך בשנים האחרונות, התלמידים התחילו להיות מפונקים, הם צריכים לעזוב את המיטות שלהם בשביל לתת חדרים להורים, וזה לא נוח להם ומפריע להם וכולי, וזה קצת מתבטל. אני לא יודע אם זה רק הגורם, או היה גורם, גם גורמים אחרים, אבל אני מאוד בעד הרעיון הזה, שבחג השבועות יבואו גם הורים, וזה ככה יום של התרוממות מאוד מיוחד, יום קצר מאוד, 24 שעות, אבל איכותיות, איכותיות מאוד מאוד. זה לא הולכים לפי הכמות, אלא לפי האיכות. ואם אתם תגלו את הרצון הטוב, ויהיה אפשר להזמין באמת הורים שיבואו כמה שאפשר, כן, לפי האפשרות, אבל אני חושב שזה יכול להיות טוב מאוד, צריך להתכוננות לקראת חג השבועות. שבוע טוב, חודש טוב, זמן טוב.